הכל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן. בוקר טוב לכם, בוקר נוסף שבו עניינים פוליטיים על סדר היום. אוטוטו מגישים את הרשימות לכנסת הבאה, וכבר יותר מתחילים לנסות לייצר את הגושים הנכונים, למרות שעוד יש קצת זמן עד הבחירות ודברים עוד יכולים להשתנות, אבל סביר להניח שפחות או יותר תמונת המצב כבר נראית די ברורה. אז גם הבוקר הזה ננסה להבין איך תראה הממשלה הבאה, או אילו אפשרויות יש להקמת הממשלה הבאה, וגם את בנימין נתניהו שמבקש תתקפו אותי, לא את משפחתי, וגם רק אם זה ענייני אז הוא מקבל חיזוקים אפילו מהמחנה הציוני. עניינים נוספים הבוקר הזה, ענייני מזג האוויר. הפעם לא מדובר במזג האוויר אצלנו, אלא דווקא בניו יורק, שם מדברים על שערה שכמותה לא הייתה. עד כמה הם נערכים שם למזג האוויר הזה, וגם נבדוק מה קורה אצלנו, האם הגשם חוזר. גם המועצת שלנו תתכנס הבוקר הזה כדי לדון בנושאים החשובים במיוחד, ואנחנו רוצים לבדוק מה קורה במשטרת ישראל. הרבה מאוד בכירים נאלצים לפרוש האחד אחרי השני, איך זה אמור להשפיע על תפקוד המשטרה. יעל איבר עורכת ומפיקה את המשדר הזה הבוקר. מוטי קופפר הוא הטכנאי. אנחנו פותחים עם דובר המשטרה למגזר הדתי והחרדי, שבתאי גברצ'יק, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טלטלה עוברת על המשטרה, הרבה מאוד בכירים שנאלצים לפרוש, והאם זה משפיע על תפקוד המשטרה?
כן ולא. נתחיל אולי בכך שבאמת בחודשים האחרונים משטרת ישראל חובה איזשהו תהליך שמטלטל חלק גדול מהפיקוד הבכיר ביותר, תהליך שבסופו של דבר הוא אמור להביא למשטרה תהורה יותר, נכונה יותר, ועומדת בהמות מידה כאלה ואחרות המתאימות יותר לחברה במדינת ישראל על כל גווניה ושיטותיה. מבחינה זו המשטרה עוברת תהליך כואב מאוד, אבל עמוק מאוד, וניקוי של מורסות שצריכות להיות מנוקות וכמה שיותר מהר. מאידך ישנם גם את התפקידים הקלאסיים של המשטרה. אנחנו צריכים עדיין להתעסק בנושא של ביטחונו של האזרח במדינת ישראל על כל הסוגים למיניהם. ולכן ה-30,000 השוטרים ו-37,000 ממתנדבי המשטרה ממשיכים לעשות את כל הפעולות שהם צריכים לעשות בהתעלמות מוחלטת למה שמתרחש בימים האחרונים ואולי גם בשבועות האחרונים.
במשטרה מבינים את הבעייתיות שנוצרת לתדמית המשטרתית. איך הציבור, ציבור האזרחים, יכול לסמוך על השוטרים שהם עושים את עבודתם נאמנה, כשבהם עצמם מתגלים פגמים?
הנושא של אמון הציבור זה אבן הבוחן של כל שוטר וכל הארגון עצמו במשטרת ישראל מול האזרח. כי הרי צריך להבין, משטרת ישראל היא גוף שהוא אזרחי לכל דבר ועניין. היא גוף שקוף, גוף שקוף לחלוטין שצריך לתת דין וחשבון בפני האזרחי. הוא גוף שכל עצם כוחו וקיומו מעבר לקיום החוקי הוא קיום שנובע מאמון הציבור. ובמשטרה משקיעים הרבה מאוד משאבים אנושיים ומשאבים אחרים כדי להגדיל כמה שיותר את אמון הציבור. ומאחר ואמון הציבור אמנם בשנים האחרונות בקו עלייה, אבל אי אפשר להתעלם שטלטלות, הטלטלות שפוקדות אותנו לאחרונה, אינם נותנות כוח במנוע של האמון
הציבור. האם זה אומר שיצניחו מישהו מבחוץ אולי לצמר את המשטרה?
אני מאמין שלא, מאחר ויש הבדל בין תפקיד של מנכ״ל כזה או אחר בחברה מסחרית לבין תפקידו של שוטר. שוטר זה מקצוע, זה מקצוע מורכב מאוד, שחייב לדעת הרבה מאוד דברים בהתנהלות של החוק הישראלי, התנהלות המשטרתית, ההתנהלות של כל מה שקשור בנושא של חקירות, בנושא של בילוש, בנושא של דברים אחרים, ביטחון. לכן כאשר יש אילו אמירות שמדברות על הצנחתו של איש צבא לאחר סיום כהונתו של המפכ"ל הנוכחי, הדברים האלה לא רצינים ורק גורמים נזק. ניסיונות בעבר להביא קצינים מהצבא אל תוך משטרת ישראל הוכיחו שהם נידונו לכישלון מוחלט. יש במשטרה אנשים טובים, יש במשטרה אנשים מצוינים, יש סדרה של מפקדים ישרי דרך, אנשים מקצועיים מאוד, שהם יכולים לסייע בהשבת אמון הציבור והגדלת אמון הציבור, ואני מאמין שזה יקרה בחודשים הקרובים.
טוב, כולנו מקווים שהסערה הזו תחלוף גם מעל משטרת ישראל, כי בסופו של דבר, אם ההתנהלות שם לא תהיה טובה, זה עלול לפגוע בכולנו. לפחות דובר שעושה תפקידו נאמנה יש להם שם במשטרה.
תודה רבה.
שבתאי גרבצ'יק, תודה רבה לך.
תודה.
חיים ילין, ראש המועצה האזורית אשכול איתנו, חבר כנסת אוטוטו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מקום שבע?
שבע שנים הייתי במלחמות בעוטף עזה, שבע שנים אני מקווה הגרות עברו, ועכשיו אנחנו נכנסים לשבע שנים הטובות, מקווה מאוד.
עם איזו בשורה אתה מגיע?
אני לא יודע אם אני בא עם בשורה, אני בא עם עבודה קשה, אתה יודע, גם בקמפיינים שאני עשיתי כראש מועצה שאלו אותי מה אתה בא, אמרתי אני הולך לעבוד קשה וקשה מאוד, ולנו אתה יודע, זה לא סתם אומרים את זה. יש את הסרט של הסבתא שבא ואומר שאנחנו מכניסים את עצמנו במלוא המהירות ואז מגבירים את המהירות עוד יותר, וזה ככה אנחנו בנויים, אנחנו בנויים לעבוד ולעבוד קשה למען אנשים.
ולמה דווקא יש עתיד? כי הם אלה שהציעו לך מקום?
לא, ממש לא. תקשיב, הסוגיה הזאת היא כבר וקל לי מאוד להסביר אותה. איגל אלון, שהוא אחד האנשים שגדלתי על הרחב, הוא כבר לא היה מתקבל למפלגת עבודה, כמו שבטח בגין ועוד כמה אנשים לא היו מתקבלים לליכוד. המפלגות הפכו להיות יותר מדי קיצוניות, וצריך פה שפיות של מפלגה שתחבר את העם, וכל מה שקרה ביש עתיד זה שאותם ערכים שבעצם אני גדלתי עליהם, וגם אני מנסה להביא אותם למועצה אזורית אשכול, מצאתי אותם שם.
כן, אבל אתה מדבר על מפלגה, אתה מדבר על מפלגה שתאחד את העם, כשבעצם נכנסת אל המפלגה שמקפידה מאוד על הפרדה בעם, שלא מוכנה לשבת עם חרדים למשל.
לא, תקשיב, אני אין אחד בשס שלא מכיר אותי, ואין אחד בשס שגם לא מכיר את יאיר לפיד, ולא מכיר את אופר שלח, ולא מכיר את כולם. תשמע, מה שיש, רגע, שנייה, מה שיוצא החוצה מבחינת התקשורת זה סיפור אחד, מה שקורה בפנים זה משהו אחר. יש עתיד אמרה בבית צדק, ואני גם מתחבר לזה, שגם העולם החרדי חייב להיות חלק ממדינת ישראל, חייב להתגייס ולהיכנס למעגל עבודה. זה יעשה טוב לכולם. אי אפשר לראות כרגע שיש לך 49%, 50% מהילדים שהם בעצם ערבים או חרדים, שבסופו של דבר לא יהיה להם לימודי ליבה ולא יהיה להם איזשהו תשתית.
כן, אבל אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו
תקשיב, זה.
לא, אנחנו מדברים על משהו אחר. זה נושא שאפשר לדון בו ולהתווכח עליו ולהסכים על חלק מהדברים, וגם לא להסכים על חלק מהדברים. הנושא המהותי יותר זה כשראש מפלגה שאליה אתה מצטרף, מכריז בצורה מאוד מאוד גלויה וישירה, אני לא מוכן לשבת עם חרדים בממשלה.
הוא אמר את זה.
אז בבחירות הקודמות הוא אמר את זה. השאלה היא האם הפעם, כשישבת איתו ודיברתם על העתיד של המפלגה ועל האפשרות להיכנס לממשלה הבאה, האם הייתה התייחסות לישיבה יחד עם חרדים?
אריאל, תקשיב, אני חייב להגיד לך את הדברים האלה כמו שהם. זאת הסיבה, כל מה שאתה מנית עכשיו, זאת הסיבה למה אני גם לא הייתי ביש עתיד בבחירות הקודמות. כל מה שאתה אמרת עכשיו. וכשאני ישבתי ואמרתי לו, אתה יודע מי אני, מאיפה אני בא, אני פרא אדם שבא לעבוד למען העם, לא יודע לסתום את הפה, ונלחם על הצדק ועל העקרונות ועל האידיאולוגיה ועל אותם ערכים של ההתיישבות שאני גדלתי. הוא אמר לי את זה, אני יודע. ואז התחלתי בשאלות האלה, אותם שאלות שאתה שואל, והוא אומר את זה בגלוי. תקשיב, אם יש משהו
שיוצא... מה שמעת ממנו? הוא אומר בגלוי, אני מוכן לשבת עם חרדים יחד בממשלה?
לא, תקשיב, הוא אמר, עשיתי המון טעויות. הוא אמר את זה. עשיתי המון טעויות, אני הולך לתקן אותם. דרך אגב, זה מותר להגיד את זה גם. מי שנמצא בפוליטיקה השנה ושמונה חודשים, ועשה את כל מה שעשה, עם כל ההישגים, הרי, אני תמיד אומר למנהלים שלי, אני אומר להם, תקשיבו, למי באים בטענות? באים לטענות למי שעושה, מי שלא עושה, לא באים אליו בטענות.
בהחלט שמי שלא לא יודע לומר, טעיתי, זה גרוע עוד יותר. אני אבל שוב מנסה להבין, כן. שוב, זו סוגיה שכמובן מעניינת אותנו ואת המאזינים שלנו, האם הייתה התייחסות של יאיר לפיד מולך כלפי ישיבה עם חרדים בממשלה עתידית?
הוא לא פסל והוא לא פוסל אף אחד, הוא גם אמר את זה אתמול, כל עוד שהנטל, הנטל של מדינת ישראל, התחלק שווה בין שווה בין כולם. הוא לא פוסל אף אחד.
לא, אתה שוב בורח לנושא אחר. שוב, יש את העניין של הוויכוח על הנטל, יש את העניין של לימודי ליבה, ויש את העניין של ישיבה משותפת ולפסול אדם, באשר הוא אדם.
אבל הוא לא פוסל אף אחד, הוא לא פוסל אף אחד. הוא אומר את זה. הוא תמיד נותן את הדוגמה, שכשהוא נכנס למאה שערים, הוא רואה שם על הקיר פשקבילים, שבעצם מחרימים כל הזמן, מחרימים. הוא אומר, זה גועל נפש.
אתה יודע מה...
כל ילד שהיה בבית ספר והחרימו אותו, הוא יודע מה המשמעות של
חרד. אבל דווקא זה משותף אליו ולחרדים, כי גם חרדים לא ממש יכולים להיכנס לשם, כולל חברי הכנסת החרדים. אז אולי לקחת את 100 שערים זה לא הדוגמה הנכונה.
אני רוצה, מותר לי להגיד משהו?
כל מה שאתה רוצה.
לא, כל מה שאתה... לא, כי אנחנו עכשיו...
כל מה שאפשר להגיד בשידור ברדיו.
או, יפה, כל הכבוד.
בדיוק.
תשמע, אני... קלטתי כראש מועצה אזורית אשכול מפוני גוש קטיף.
כן.
ולאחר מכן הבנתי שיש לנו בעיה עם חגים יהודים, ויש לנו בעיה בעצם איך להיות ביחד דתיים וחילונים. אמן לי. פתחנו מעגלים, פתחנו את הלב, חיברנו דתיים וחילונים, וימין ושמאל, שמנו הכל הצידה ואמרנו מה משותף לעם הזה, עם זה אנחנו הולכים. התיישבות, חקלאות, ערכים, מצוות של אדם לחברו. לא תמיד החילונים יכולים לעשות את המצוות של אדם למקום, אבל אדם לחברו, יש הרבה מה ללמוד מהחילונים, כי זה נמצא בנשמה שלנו כבן אדם.
מכל אדם יש מה ללמוד. אני רוצה לסיום שאלה.
תרשה לי, לא. כן. כשאני מגיע למפלגה, ותסלח לי, ואני רואה את השר פירון, ואני רואה את אליזה, ואני רואה את רות קלדרון, שעד עכשיו מעדד הנאום פתיחה שלה בכנסת, באוזניים ובמוח, ואני אולי מבקש להתקרב ל10% מהנאום הזה, ולגעת בלב של כל עם ישראל, ואני רואה את שיבי פרומן שם, ואת כל הדתיים, ואת דוב, תקשיב טוב, זאת המפלגה היחידה, ואני אומר לך את זה עכשיו, שבאמת, למרות כל מה שאתם אומרים, מנסה לחבר את עם ישראל,
okay.
ושם אני הולך,
אנחנו
אני
מקווים שתצליח לעשות את החיבור הזה. בהחלט, אנחנו מאחלים לך בהצלחה רבה, חיים ילין, ראש המועצה האזורית אשכול, ובקרוב חבר הכנסת במפלגת יש עתיד, תודה לך על השיחה הזו.
להתראות, יום טוב.
בוקר טוב לליאור רוטברט, יועץ אסטרטגי ומנכ"ל ספוט תקשורת.
בוקר אור.
אז ניסיתי להוציא אמירה ברורה מחיים ילין, האם יהיו יש עתיד וחרדים בממשלה הבאה, לפחות מבחינת יש עתיד, יש סבירות כזאת?
תראה, ברור לחלוטין ששני הצדדים לא ירצו לשבת יחד, אבל לפעמים פשוט אין ברירה. שני הצדדים מבינים שהרבה יותר נכון להם לשבת בממשלה, תהיה להם יכולת השפעה הרבה יותר טובה בממשלה. ולפחות צד אחד מצהיר בבירור שהוא יעדיף לעשות את זה עם הרצוג, לדעתי גם החרדים ישמחו שכך יהיה.
למרות שחיבור כזה יכול להיווצר רק אם יש עתיד בפנים, כי כדי לייצר תגוש צריך תמיכה של שתי המפלגות לכאורה.
לא, בוודאות צריך את התמיכה של החרדים, ובוודאות צריך את התמיכה של יש עתיד. אתה יודע שהסיפור בסופו של דבר הוא מה אתנן. כמה נותנים, כמה מחבקים, זאת כמה שהחרדים יובשו בקדנציה הקודמת, הם כך יפרחו בקדנציה הבאה.
השאלה אם יאיר לפיד יוכל לחיות עם זה בשלום, או ששנאתו לנתניהו גוברת על... כן, במרכאות.
אני לא חושב שהבעיה תהיה של נתניהו, של לפיד כמובן עם החרדים, אלא יותר של החרדים עם לפיד, ואני חושב שהדברים האלה פתירים, כי בסוף, כשאתה רוצה להראות שאתה הפלת את נתניהו, ותרמת לזה שהוא לא יישב בראשות הממשלה, הכל פתיר, פוליטיקה זה אמנות הבלתי אפשרי, ואין לי ספק שזה אפשרי. עדיין אני חושב שהגוש הימני בראשותו של נתניהו הוא חזק, הוא משמעותי, זה לא דבר שבקלות מפילים אותו.
אז בדיוק, אז בוא, לפי מצב מפת הסקרים כיום, עדיין, אם אנחנו רוצים לנסות להרכיב את הגושים, עושה רושם שגוש הימין עדיין מצליח להרכיב את הממשלה יותר בקלות מאשר הרצוג ולבני?
אני חושב שעדיין בקלות רבה יותר, שוב, השאלה גם מה היו האתננים, ואנחנו כל כך הרבה זמן לפני, וכל כך הרבה דברים התרחשו, וציבור כל כך גדול לא החליט עדיין מה יצביע. דבר אחד אנחנו יודעים בוודאות, יש מומנטום מאוד חיובי למחנה הציוני, יש מומנטום שלילי לנתניהו, והקולות שאנחנו רואים שבאים גם לבית היהודי וגם למחנה הציוני הם הרי קולות מחאה, הם קולות שלא מרוצים משלטונו של נתניהו, וכל אחד מביע את זה בדרכו שלו, ואני חושב שבסופו של דבר אנחנו נדע לתת הערכות רק בשבוע לפני. היום זה כל כך מוקדם ועוד כל כך הרבה מהפכים יכולים להתקיים,
למרות שכבר הסקרים די יציבים בחודש האחרון. זאת אומרת, עלייה של מנדט לפה, מנדט לשם, אבל אין תזוזות משמעותיות ממפלגה למפלגה.
בוודאי, אבל אנחנו לא מסתכלים על ה-30% שעדיין לא החליטו מה יצביעו. ואנחנו גם לא יודעים כמה, גם הסוקרים לא מעדכנים אותנו בכמה אנשים בטוחים שכך יצביעו או לא בטוחים שכך יצביעו. בגלל הכמיהה של המאזינים שלך, בגלל הכמיהה של אמצעי התקשורת, הסוקרים מספקים להם את המוצרים. אבל אני חושב שאנחנו נזכה לראות עוד שינויים. עכשיו, 4-5 מנדטים שולחים ממקום למקום, כן, זה שינוי משמעותי, דרמטי, בהחלט. וזה משמעותי.
טוב, אז תשים לב מה אנחנו עושים פה כולנו. פשוט מקשקשים עצמנו לדעת כל יום מחדש על פי נתונים שהם אף פעם לא מדויקים.
תראה, זה מעניין, זה רלוונטי, זה חשוב, אנחנו גם יודעים.
זה גם אולי משפיע אגב, ולכן זה חשוב.
בוודאי שזה משפיע, כי זה מחזק מומנטום. כולנו רוצים להיות עם מי שמופיע במקום מרכזי בסקרים, כולנו חוששים ממי שלא עובר את אחוז החסימה ולכן מצביעים למפלגות אחרות. אלה דברים שהם בוודאי משפיעים. הסקרים כן יכולים לעמוד לנו מה עמדת הציבור על הרכבת הרשימה של המחנה הציוני, או מה עמדת הציבור על פעולה כזאת או אחרת שהתבצעה בסוריה לפי מקורות זרים וכן הלאה וכן הלאה. זה כן הסקר אומר. הוא נותן את רכשי הציבור לדברים נקודתיים.
זאת אומרת, הוא מראה מגמה.
בדיוק, כן. אבל זה עדיין יכולה להיות זוזה. אני מזכיר לך שהיה סקר בבחירות הקודמות, 3-4 ימים לפני הבחירות, שדיבר על זה שאמנון יצחק עובר, יהיו לו 4 מנדטים. אתה זוכר את זה?
כן, כן.
יפה.
זה רק מוכיח ש...
סימן שאנחנו יותר מדי מתמכרים לעניין הזה, וזה צריך להיות אחרת.
טוב.
אני רק אגיד לך עוד משפט אחד.
כן.
אנחנו גם לא מכירים את הגילוי הנאות של הסוקרים, עם מי הם עובדים. ואתה תגלה שתמיד יש הטיה של הסוקר לטובת המפלגה איתה הוא עובד.
כן, אוקיי. מה שכן אפשר ללמוד כבר בעת הזו, זה האם יש התכנות להיווצרות גושים, כמו שאמרנו, חרדים ולפיד, שזה באמת מדובר בשני קצוות, ששם יהיה מעניין לראות איך הדברים התפתחו. אני מודה לך, ליאור רוטברד, יועץ אסטרטגי ומנכ"ל ספוט תקשורת, עוד כדאי שנמשיך לדבר ככל שנתקרב לבחירות. תודה לך.
אשמח מאוד, כל טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לחברת הכנסת שלי יחימוביץ'.
בוקר טוב אריאל.
מה יש בזוג הזה נתניהו שמעורר כל כך הרבה כותרות? האם זה ההתנהלות שלהם או שזה גורלו של מי שנמצא בצמרת המדינה ויש את אלה שמנסים להוריד אותו משם?
תראה, אני לא פרשנית ואני לא מתעסקת בנבחרי הפסיכולוגיה.
אבל את כבר מספיק שנים מכירה ויודעת
ושומעת. נכון, אבל אני לא עולה כאן לשידור על תקן פרשנית. אני אומרת לך אחת ממנהיגות מפלגת העבודה, וכמי שנמצאת עכשיו במחנה הציוני, וכמי שמאוד מאוד רוצה ובטוחה שטובתו של הציבור כרוכה בזה שבנימין נתניהו לא יהיה ראש ממשלה, ושיצחק הרצוג יהיה ראש הממשלה, שההתקלות לשרה נתניהו היא לא לרוחי, זה לא היא, זה הוא. הוא ראש הממשלה שהעם הזה בחר לצערו. הוא זה שאחראי לפערים בין עוני ואושר. הוא זה שאחראי לכיפאון המדיני ולבידוד הבינלאומי. הוא זה שאחראי להפקרת משאבי הטבע.
השאלה היא האם הוא זה גם היא, כי בכל זאת מדובר בזוג. ויש את ראש הממשלה ויש את אשת ראש הממשלה. האם יש איזושהי לגיטימיות להפנות ביקורת גם כלפיה, כמו שהם מפנים כלפיו?
אני לא מדברת על לגיטימיות, יש לגיטימיות מלאה לעיתונאים שמגיע אליהם סיפור על אשת ראש הממשלה לפרסם אותו. זה חלק מהעיתונות החופשית, אבל אני לא עיתונאית, אני נבחרת ציבור. וכנבחרת ציבור אני מסרבת, גם באופן עקרוני וגם רגשית, אני חשה הסתייגות עמוקה, אני מסרבת להתיק את הביקורת הקשה מאוד שיש לי על נתניהו ואת הנזק שאני חושבת שהוא גורם למדינה. אני מסרבת לבצע התקה של הדבר הזה לאשתו של ראש הממשלה, כי כשאנחנו נלך לקלפי ואנחנו נשים את הפתק של המפלגה שאנחנו מאמינים בה, ואני מקווה שהפתק יהיה אותיות אמת, המחנה הציוני, כמי שנמנית על המחנה הזה, אנחנו לא נצביע לא לשרה נתניהו ולא למיכל הרצוג, ולא לנפתלי שפיצר בעלה של ציפי לבני.
אתה אומרת, הם מצביעים למועמדים עצמם, אבל אני מבין שכן, לפחות לפי מה שצוטטת, כן פנו אלייך מקורבים או כאלה שסביבתך ואמרו לך תיכנסי בסערה. זאת אומרת, יש שיח כזה בפוליטיקה של בוא ניכנס במי שאפשר כדי להזיק?
זה לא היה נקודתי, אני במשך הרבה מאוד שנים, גם בכהונה הראשונה של נתניהו כראש ממשלה, כשעוד הייתי עיתונאית, יש את הלהט הזה, המון פעמים אומרים לי את זה. זה דבר שאני שומעת אותו כבר שנים, תיכנסי בה, לא רוצה להיכנס בה, היא לא היעד, היא לא המקום מושא לביקורת, ויש לי ביקורת קשה ביותר כלפי נתניהו בכל תחום אפשרי, אבל הביקורת שלי היא כלפיו ולא כלפי אשתו. ויש, תראה, אין שום ספק שזוג שנמצא בצמרת הוא שקוף לאין כל, הוא באקווריום, זה חלק מה, זה המחיר שמשלם נבחר ציבור, וגם משפחתו משלמת. אבל להעביר את מרכז הכובד של הביקורת אליה ולא אליו, גם אם יש במעון ראש הממשלה בעיות ביחסי עבודה והתאמרות בעובדים.
זה לא משהו שכן יש לו משמעות, שיש הבוחר צריך לדעת אותו?
אבל אני רוצה, אני מתייחסת לזה, כן, יש לזה משמעות. גם אם יש התאמרות בעובדים, גם אם יש רבתנות ובזבוז, גם אם יש חיים שהם חיי פאר ומותרות מוגזמים ומנקרי עיניים, הביקורת היא על ראש הממשלה הנבחר ולא על אשתו. זאת האחריות שלו. אני, למשל, אתה זוכר כשהתגלה שאהוד ברק העסיק עובדת זרה בלי רישיון, ונילי קריאל רעייתו נקלה עליה את האחריות בפני היועץ המשפטי לממשלה להעסקה בלתי חוקית של העובדת הזרה, את זה אני גם לא מקבלת. האחריות, הרי כל זה לא היה עולה בכלל לכותרות אם היה מדובר בזוג אנונימי. לכן כשבבית שלך מועסקת עובד זרה בלי רישיון, אז אתה, אדוני נבחר הציבור, אתה אחראי על זה ולא אשתך. ולכן החיפוש האובססיבי הזה אחרי נשים, וגם הקלות שבה לעתים קרובות נשים לוקחות על עצמן את התפקיד הזה, זה דבר שאני מסתייגת ממנו. יש כאן אלמנט מאוד גדול של שנאת נשים, של הלעגה עד מוות, של...
למרות שספציפית אפשר לייחס את ההתייחסות הזו לשרה נתניהו לאורך השנים, לפחות מצד התקשורת אולי כלפיה, כי אולי זה באמת כלי נשק שיש כאלה שמרבים להשתמש בו. אבל אם את מדברת על ביקורת כלפי ראש הממשלה, שזו ביקורת לגיטימית, כשיש מתרחשת פעולה בצפון שיש המייחסים אותה לישראל, וישר יש את אלה שמבקרים ואומרים שמדובר בפעולה של לפני בחירות, זו ביקורת שהיא כן לגיטימית בעינייך?
לגיטימית, אני לא מסכימה עם זה באופן ספציפי, אני חושבת שמדובר באדם מאוד מאוד ציני שמנגן בעיקר על הלטת יצרי הפחד והשנאה בקרב אזרחי ישראל כדי להבטיח את השרידות הפוליטית שלו. אני חושבת למשל שההופעה בפני הקונגרס היא הופעה נועלת והיא נועדה אך ורק לשימוש פני פוליטי, אבל בעניין הספציפי הזה, אני ממש סומכת על צה"ל ובוטחת במפקדי צה"ל, שהם לא היו, שאין בכלל תסריט כזה, שהם יצאו לפעולה כזאת, אם בכלל, אגב, בכלל לא ברור שישראל ביצעה פעולה כזאת, כי ישראל הרשמית
מעולם. כן, ברור.
ישרה דבר כזה, אבל פעולות מהסוג הזה, אין לי שום ספק שהן מתקבלות מתוך אחריות לאומית כוללת, ויש המון, אבני נגף, אם אתה רוצה תקרא לזה כך בדרך, מכדי שצהל ישמש כלי לניגוח פוליטי, ואני מסתייגת מהשמות האלה.
אבל הקונגרס האמריקני כן יכול לשמש כלי פוליטי, או שגם שם זה רק, יש גם כמה אבני נגף בדרך, עד שמגיעים לשלב שבו נועמים בקונגרס?
אני פשוט עושה הפרדה, אני יש לי ביקורת קשה כלפי הארגון הזה של ההופעה בקונגרס, על הראש של הבית הלבן, תוך יצירת סכסוך בינינו לבין האמריקאים, כשאנחנו נורא נורא צריכים את האמריקאים, אנחנו נצטרך אותם עם חץ וחלילה, תהיה התלקחות עכשיו בצפון, אנחנו נצטרך עכשיו, נצטרך אותם להטלת וטו במועצת תאום אם תהיה החלטה נגדנו, ואנחנו זקוקים להם.
ואת חושבת שבנימין נתניהו ראש הממשלה, למרות כל הבעייתיות הזו שמוצגת, יכול להיות שפועל נגד האמריקנים רק כדי להשיג עוד כמה קולות בבחירות הקרובות?
כן, חד משמעית. אני חושבת שהנסיעה שלו לקונגרס בעיתוי הזה שבועיים לפני בחירות היא מאוד צינית. היא נועדה אך ורק לאוזניים ולעיניים ישראליות, כדי להיות בשיא הפריים טיים הטלוויזיוני ולשאת...
בעצם את אומרת שראש הממשלה...
תן לי, אבל...
כן, להשלים משפט, בבקשה.
רבע משפט, מדי פעם. אני חושבת שזה נאום שכל כולו לצורכי תעמולת בחירות, כדי לאלץ את רשתות התקשורת הישראליות לשדר אותו בפריים טיים, הוא לא נועד לקונגרס, קונגרס יודע את עמדותיו של נתניהו, הוא נועד לתעמולת בחירות, אגב בעיקר מול בנט, לא מולנו, זה התקוטטות בתוך הימין, וכל זה עוד היה יכול להיות נסבל, אם עלי הנזק המאוד מאוד גדול, שנגרם בדרך לאינטרסים של מדינת ישראל.
אני חייב לומר לך שאני בהחלט מבין את הביקורת הזו, אבל אני קצת מתקשה להבין איך ראש ממשלה, לפי בעצם הדברים שאת מציגה, מסכן באיזשהו מקום את ביטחון ישראל העתידי, כדי להשיג כמה קולות. האם אין לו שיקול דעת ואחריות של ראש ממשלה, אם זה מה שאת אומרת?
אני אומרת שהוא מקריב על מזבח האינטרסים הפוליטיים שלו, והיצר ההישרדות הפוליטי, את יחסינו עם הממשל האמריקני ועם הבית הלבן, והתגובות הקשות שהגיעו מכיוון הנשיא אובמה וסביבתו, על הסידור הזה של ההופעה מאחורי הגב של הבית הלבן, דבר שמאוד מאוד לא נהוג ומאוד צורם, התגובות הקשות האלה מדברות בעד עצמן, והיחסים שלנו עם הממשל האמריקאי ועם הנשיא אובמה, שהוא זה שקובע בסופו של דבר, לא הקונגרס, הנשיא זכות וטו, הוא קובע, הוא מוביל את העולם, הוא מנהיג העולם החופשי. ההתקוטטות הזאת עם אובמה, שהוא הנכס האסטרטגי החשוב ביותר שיש לנו, פוגעת באינטרסים של מדינת ישראל.
אז בואי נדבר.
לב, אני עושה כאן הפרדה. דיברנו על שלושה נושאים, על הפעולה שלכאורה ישראל עשתה בצפון, על רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו ועל הנסיעה לקונגרס, והבחנתי באופן מאוד ענייני בין שלושת הסוגיות האלה שהעמדת לפניי. זה לא, ההתעסקות בשרה נתניהו היא לא לרוחי, האשמה בפעולה שנעשתה לכאורה כאילו עם מניעים פוליטיים, אני דוחה אותה, הנסיעה לקונגרס על הראש של הבית הלבן, חמורה, בוטה, והיא אך ורק ממניעים פוליטיים.
אז בוא נדבר על הממשלה הבאה, איזה תפקיד את חושבת שראוי היה שתשמשי בו בממשלה הבאה?
אני ממש לא מתעסקת בחלוקת תיקים, אנחנו צריכים קודם כל לנצח, יש סיכוי מאוד גבוה.
כן.
אני לא יודעת אם ראית את הסקר אתמול של מן הצמח, אבל המחנה הציוני מקבל 26 מנדטים בסקרים, הליכוד רק 23, זה שינוי מאוד דרמטי במפה הפוליטית, שמבשר סיכוי מאוד גבוה להחלפת השלטון.
למרות שצריך...
אחרי שנעשה את זה, כן. נתחיל לדבר על תיקים, וגם אז, צר לי לאכזב אותך, אבל זה לא יהיה איתך.
למרות שאני מניח שכמו כולם גם אני אשמע על זה, כי כבר עכשיו יש דיבורים על כך שבתיק האוצר שמובטח למישהו אחר, אולי לא מוצא חן בעינייך שזה קורה, כי האג'נדה החברתית שלך די בולטת בשנים האחרונות, הכלכלית חברתית.
אני מקבל את כל בחירה של יו"ר המפלגה שלי, יצחק הרצוג, ועידת מפלגת העבודה אפשרה לו לקחת את המקום ה-11 ולשריין אותו למי שהוא רואה לנכון. הבחירה שלו בטרכטנברג היא בחירה לגיטימית, ואני מתייצבת מאחורי הבחירה הזאת. ויש לנו תחת הכנפיים המשותפות האלה של המחנה הציוני, אנחנו לא כולנו תאומים אידיאולוגיים, ויש בינינו שונויות, אבל הכורח להציל את המדינה מידיו של נתניהו, כופה עלינו ומחייב אותנו לוותר על חילוקי דעות ועל נואנסים כאלה ואחרים, ולשלב ידיים.
טוב, יש עוד חסם גדול שתצטרכו להתמודד איתו, כי עושה רושם לפחות כרגע, שהדרך לממשלה הבאה עוברת בחיבור בין החרדים ללפיד. זה משהו שתצליחו לעשות?
אני לא יכולה לדבר לא בשמם של החרדים ולא בשמו של לפיד. אני יודעת שכדי להרכיב ממשלה שבראשה עומד יצחק הרצוג, אנחנו בוודאי מעולם לא פסלנו שותפות עם...
לא, אבל זאת תהיה המשימה שלכם לחבר ביניהם, אם אתם רוצים בעצם להרכיב את הממשלה הבאה.
נכון, יכול להיות, אבל אני חושבת שבעניין הזה יצחק הרצוג מוכיח שוב ושוב שמיומנויות הפוליטיות שלו והיכולת שלו לחבר בין קצוות ולאחד במה שבהתחלה יכול להיראות בלתי ניתן לאיחוד, היא מאוד מאוד גבוהה ומרשימה. אני חושבת הכי גבוהה במערכת הפוליטית, ונראה לי שהוא האיש שיכול לעשות את זה.
והוא כבר עובד על זה?
אין לי מושג, וגם אם היה לי מושג, בוודאי שלא הייתי אומרת לך בסיטור.
טוב, אז זו גם אמירה. חברת הכנסת שלי יחימוביץ' מהאיחוד הציוני, נכון? זה המחנה הציוני, סליחה. המחנה הציוני. תודה על השיחה וגם קצת על הפרשנות. תודה רבה.
תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
עכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת על מזג האוויר. החזאי נחום מליק מחברת מטאוטק איתנו, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
אתה מקבל גם את הדיווחים מניו יורק על הסערה הגדולה?
אנחנו רואים את הנתונים, כן.
במפות הלוויין?
במפות הלוויין, במפות הסינופטיות, כמו שאנחנו קוראים לזה, כלומר מפות שמראות על כיוון רוחות, טמפרטורות, זרימות אוויר, מפות כאלה, משם אנחנו רואים אותם. את הנתונים.
ומה, באמת מדובר בסופה שלא נראתה כמותה? לפחות על פי נתוני המפות?
זה נראה, כן, זה נראה סופה מאוד חזקה. זה מערכת שמצד אחד מביאה איתה הרבה לחות מהאוקיינוס, כלומר זה שילוב לא כל כך רגיל, שמצד אחד הרוחות שלהן מגיעות מהאוקיינוס, עם הרבה אוויר לח, עם הרבה לחות שמגיע מהאוקיינוס האטלנטי. ומצד שני, אוויר מאוד מאוד קר שיורד מצפון, מכיוון קנדה. השילוב של שני המערכות האלה, של שני אוויר, גושי אוויר אלה, הוא שמביא כמויות משקעים גדולות, וגם כמויות שלג גדולות, כי אוויר מאוד מאוד קר בא ממערב. בדרך כלל, רוחות הן באזור הזה, כשמגיעות אוויר מאוד מקנדה, הן רוחות צפון מערביות, ואז הן גם יבשות. אבל הפעם הרוחות מגיעות מהים, ולכן... זה מביא גם הרבה לחות.
אצלנו אין סיכוי למזג אוויר כזה, נכון?
יש, זה היה שנה שעברה.
לא, בעצם... ברמה כזו?
כן. למעשה, מה שהם שם מדברים על זה, על עוצמת שערה כל כך גדולה, עם כמויות שלג כל כך גדולות, זה היה אצלנו בשנה שעברה. שנה שעברה באסופה הגדולה.
אז הם בכלל מעתיקים מאיתנו.
לא. בארצות הברית זה קורה, זה נפות. אז אולי עכשיו זה יהיה קיצוני בגלל שזה ירד, בתוך זמן קצר ירדו כמויות שלג מאוד גדולות, אבל צריך להזכיר ששנה שעברה באזור ירושלים ובערים ירדו כמויות שלג של חצי מטר עד 80 סנטימטר, זה פחות או יותר גם מה שמדברים שם באזורים האלה. ככה ש...
אצלנו אבל אנחנו יודעים שהסופות האלה מגיעות במקומות בעיקר גבוהים, כשאנחנו מדברים על עיר כמו ניו יורק, נכון. שחוטפת דבר כזה.
נכון. אז ניו יורק היא בגובה פני הים, באמת, אתה צודק, והיא ליד האוקיינוס, ולכן בדרך כלל מקומות שהם מישוריים והם ליד חופי ים, שם הסיכוי לסערות כל כך חזק, לכמויות של הגדולות, הסיכוי יותר קטן, בגלל שהים, טמפרטורת המים היא בדרך כלל גבוהה, ולכן האוויר יותר חם. אבל, כמו שאמרתי, בגלל השילוב המוזר הזה של רוחות מצד אחד מהים ורוחות מאוד קרות מצפון, זה יוצר דווקא תנאים להרבה משקעים, וגם קור חזק לשלג. אצלנו, השלג האחרון שירד במישור חוב, באזור מרכז, הוא היה ב-1950, בפברואר 1950. זה קרה פעם אחרונה. אז ככה שבארץ, אם זה קרה פעם אחת, זה יכול לקרות עוד פעם. הדברים הם מאוד קיצוניים, אנחנו רואים ככה שמי יודע.
טוב, אז מה צפוי לנו בימים הקרובים?
אצלנו.
כן.
אז אנחנו בסך הכל בתקופה יבשה, עם טמפרטורות מעל הממוצע, אנחנו הרגשנו בימים האחרונים יחסית יותר חם. היום קצת טמפרטורות, אתמול, היום קצת יותר נמוכות, עננים מכסים את השמיים. גשם של ממש, למעשה אנחנו לא רואים בתקופה הקרובה, אולי רק היום בלילה בדרום, מחר בבוקר קצת בצפון, ביום שישי בצפון, אבל מערכת חורפית רצינית אנחנו לא רואים.
לא רואים.
בניגוד למה שהיה בתחילת החודש, עכשיו אנחנו בתקופה אחרת לגמרי.
טוב, והטמפרטורות אבל?
הטמפרטורות בסך הכל...
סטנדרט לעונה.
לא? סליחה?
סטנדרטי לעונה.
לא, אפילו עד... הם היו מאוד גבוהות לממוצע, אפילו גבוהות לעונה היו כל תקופה, כבר שבוע בערך, כמעט שבוע היו טמפרטורות גבוהות לעונה, במיוחד בערים, בירושלים היו טמפרטורות מאוד גבוהות, עכשיו הם ירדו, בימים הקרובים הטמפרטורות החל ממחר ירדו, ואז הם יהיו סטנדרטיות יותר לעונה ויותר
טוב, קל. אבל גשם משמעותי לא רואים עדיין בימים הקרובים, אבל זה עוד לא אומר על ההמשך, על המגמה.
לא, אנחנו רק באמצע, אנחנו באמצע החורף, והכל עוד יכול לקרות.
נמשיך לעקוב בסבלנות, אנחנו מליק חזאי בחברת מטאוטק, תודה.
תודה.
גואל וקנין כתבנו הפוליטי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
לפיד מציג את רשימתו. כן, החדשה ישנה, צריך לומר, פרט לשינויים קלים.
כן, אין יותר מדי שינויים, חוץ מהתזוזה פה ושם של כמה מחברי הכנסת שכבר היו, והצטרפות של... חיים ילין ואלעזר שטרן, אחד בחמישייה הראשונה והשני ב-12 המקומות הראשונים, וכמובן מהמקום ה-19 ואילך. מדובר באנשים חדשים, אם זה שתי נשים חדשות, אם זה דרוזי, אם זה מישהו המגזר הרוסי. בהחלט הוא עשה אירוע מרשים אתמול, הכל היה שם מתוכנן ומוקפד עד לרגע האחרון, כאשר כמובן הוא פותח את ה... ערב עם הסלוגן החדש של קמפיין הבחירות הללו, שזה מלחמים על המדינה. בהחלט יש לא, היה שם אירוע מאוד מכובד, אנשים שם חיכו בחוץ להיכנס לאולם ולא יכלו בגלל שהאולם היה מלא, אבל החלק שתפס ביותר את האוזן שלי לפחות זה הנאום שהוא נתן שם, שבו הוא
דיבר על העבריין המורשע, אריה דרי, האם אחרי אמירה כזו, בממשלה עתידית, אם תוקם על ידי השמאל, יש סיכוי לחבירה משותפת ביניהם?
לפיד כבר נשאל פעם אחר פעם, והוא אמר, אני לא זה שמרכיב את הממשלה, אנחנו נתטרף לממשלה, ומשכך אני לא אמור לתת את ההחלטה, את הדעה שלי בעניין הזה.
זאת אומרת, הוא כבר מדבר בצורה מפוקחת יותר.
קודם כל כן, זה שהם הרבה יותר מפוקחים, הוא גם אומר, אנחנו עשינו טעויות בהתחלה, אבל למדנו מהטעויות שלנו, כל הדיבורים שלו, כל ההתנהלויות שלו. בפעם הקודמת הוא עשה קמפיין לפני הבחירות, ועשה קמפיין במהלך קדנציה, זאת אומרת, הוא כל הזמן דיבר בצורה שמדברים במהלך קמפיין, לא בצורה שמדברים כשאתה נמצא כבר בקואליציה, או מול חבריך מהאופוזיציה, יש צורת התנהלות, את הקודים הללו הוא בזבז, הוא לא השתמש בהם, והפעם הוא טוען שהם למדו מהטעויות, אני מאמין שזה חלק מהטעויות, אז כן, הוא גם מטיף לכך שבוז'י הרצוג וציפי לבני נמצאים עמוק בידיים של החרדים, הוא גם מטיף לכך שרק היציאה שלהם מתוך הקואליציה כבר החזירה את מסות הכספים שעוברים להתנחלויות, להתנחלויות מבודדות. בנקודה הזו, לפיד קצת שכח שבמשך השנה ותשעה חודשים
כן, הוא הרי שיתף פעולה עם, עם האחיו,
הוא יצר אותר, והכספים עברו, כן, הכספים עברו שם על ימין ועל שמאל, הוא זרח חול בעיני האנשים שם, ואנשים הראו לו, זאת אומרת, אנשים שם לא ידעו את הנתונים, והיה אדם אחד שקם וצועק, המלך הוא עירום, יכול להיות שהדברים היו נראים אחרת.
כן, אבל זה, לא, זה רק בסיפורים כנראה, שאותו אחד שקם וצועק. בוא נדבר רגע על סגת דיכטר חוטובלי, האם היא הסתיימה או שעדיין נמשכת?
אני עדיין לא רואה את זה מסתיים, מה גם שאתה רואה שבינתיים יש איזשהו... את הצו מניעה הזה שכולם ציפו לו, אז הצו מניעה הזה הנה זכן הגיע, והספירה המחודשת נעצרה.
זאת אומרת, כרגע על פי הנתונים, כרגע על פי הנתונים חוטובלי במקום ה-20, אבל יש פנייה, ערעור נוסף על מצידו של דיכטר.
יש ערעור של דיכטר, אבל אתה יודע, אריאל, הכל צריך להסתיים עד יום חמישי בשעה 10 בלילה, בין אם ירצו, בין אם לא ירצו, אין הרבה זמן, לוח הזמן, שעון החול במקרה הזה. זה שעון החול של אבי דיכטר הולך ועוזל, ועוזל במהירות, ונתן לו הרבה זמן. נתניהו אפילו לא מראה שהוא מנסה להידרש לנושא הזה, וזה שוב חלק מהאי יכולת שלו לקחת אחריות על מה שקורה במפלגה שלו. הנקודה הזאת גם כן מונעת מהליכוד לבצע קמפיין, וזה אנחנו גם שומעים את התלונות הללו מתוך מפלגת הליכוד, חברי כנסת צרים שטוענים שכל המפלגות כבר החלו בקמפיין, רק הליכוד עדיין לא עושה קמפיין, לא, ככה אי אפשר לנצח בחירות, אתה לא יכול להגיע לקהלי היד שאתה רוצה להגיע אליהם, וזו למעשה הבעיה כרגע של הליכוד. אתה גם רואה את זה בסקרים, כאשר אתה מבין שאו שיש שוויון בין הליכוד לבין המחנה הציוני של בוז'י וציפי לבני, או שלפעמים אפילו מעט עוברים את הליכוד, כך שהדבר הזה באמת מלחיץ. נכון שכל המשחק הזה הוא בתוך הגושים, זאת אומרת, זה לא שיש מעבר בין גוש ימין לגוש שמאל או ההפך, אבל עדיין הקטע הזה שהליכוד מקבל פחות מהמחנה הציוני מטריד מאוד את חברי הליכוד, הם תולים את זה בזה שנתניהו עדיין לא מקבל החלטה ולא עושה קמפיין.
טוב, לגבי יהדות התורה, האם צפויים שינויים ברשימה?
נכון לעכשיו לא, היה איזשהו דיבור שאולי תהיה רוטציה בין יעקב אשר לבין אורי מקלב בהנחה שהמפלגה לא תקבל 7 מנדטים, יהיו רק 6 מנדטים, ובהחלט המנדט השביעי בסכנה. אנחנו יודעים שגם אלי ישי יהיה לו את השיניים בתוך הציבור החרדי, הוא נפגש עם החרדים העובדים, אלי ישי מבין שהוא צריך גם את עוצמה יהודית, אבל הוא צריך גם קולות מתוך הבית, מתוך המגזר החרדי, כל הסיפורים וכל האמירות שהוא לא ייקח משס, לא ייקח מהציבור החרדי, אלא לא מביא קהלים חדשים, הם לא מחזיקים מים במבחן המציאות, הוא יצטרך להביא גם לא מעט קולות מהמגזר החרדי. אני מאמין שתהיה תגובה חרדית לעניין הזה, אם לא מכיוונה של שס, לפחות בכיוונה של יהדות התורה.
כן, אבל גם ביהדות התורה, אולי לפני, כן, אבל אולי לפני שהם יוכלו לתת את התגובה, הם צריכים להסתדר רק בינם לבין עצמם, עם כל המחלקות שעדיין קיימו.
כולם יודעים מי המקום השביעי, כולם יודעים מי המקום השמיני, פה זה הבעיה. הנקודה שיש להם עם מה שמכונה הפלג הירושלמי, זו בהחלט בעיה.
על הסוגיה הזו אני מדבר.
עד שאותה קבוצה, אנשיו של מרן ראש הישיבה, הרב שמואל נויבך, לא יקבלו הכרה, וזה מה שהם רוצים מבחינת דגל התורה, אז לא תהיה איזושהי אמירה לצאת להצביע. אז גם בפעם הקודמת, עד שלא הייתה אמירה מפורשת של...
טוב, אז אנחנו נחכה לאמירה הזו. רק לסיום, אלי ישי, עוצמה יהודית, מה קורה ביניהם?
המשא ומתן פוצץ אתמול בערב, אבל הם חזרו לדיונים. שניהם מבינים,
הם מבינים שהם צריכים אחד השני.
או שהם תלויים זה בזה, או שהם יהיו תלויים זה ליד זה, והמשחק הרגע זה על המקומות, האם זה יהיה המקום הרביעי או החמישי, מי שמנסה למנוע את הייחוד הזה בכל הכוח כרגע, זה יוני שטבון, יש לו אינטרס שמיכאל בן ארי, גם אם יהיה במקומות פחות ריאליים, בטח לא במקום הרביעי, אבל לא נראה שזה יצליח.
אבל גם זה כאמור עד יום חמישי חייב להסתיים. גואל וקנין, תודה לך.
בוקר טוב.
שלמה ריזל, כתבנו לענייני חוץ. בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב אריאל.
אז אובמה מגיע לסעודיה?
אובמה מגיע לסעודיה, אולי הוא מנסה פה לתקן או להתחיל מחדש את היחסים האחורים שלו עם הממלכה הזאת, עם ערב הסעודית. לא בטוח שזה יצליח לו, כי פחות או יותר הגוש המוביל שם נשאר אותו דבר, מבחינת הממשלה, מבחינת הכל. אבל כן, המלך סלמן, המלך שהחליף את המלך עבדאללה, שמת לפני כ-10 ימים, עדיין ממשיך לקבל את ראשי הממשלות באזור. וכרגע הדעות חלוקות בקשר לעמדותיו עם ישראל. מצד אחד יש כאלו שמצטטים אמרות אנטישמיות מאוד מאוד חריפות מסביבתו הקרובה, כמו אחד מעוזריו שצייץ לפני כשנה על כך שהיהודים מורכזים כולם בארץ ישראל כדי שנוכל להשמיד אותם. לא יודע אם זו אמירה נכונה או לא, אבל זה מה שמסתובב כרגע. אבל מצד שני, עצם העובדה שהמלך החדש סלמן והעוזרים שלו יורשי העצר, הנסיכים שסביבו, הם גם כן מפוחדים מאוד מאיראן, בפרט עכשיו שדאעש מצד אחד צובה לגבולות שלהם, איראן מתחזקת מהצד השני, תימן גם כן מדרום לסעודיה נכבשת על ידי המורדים החות'ים שמזוהים עם איראן, אתה מוביל אותם בסופו של דבר כן כנראה להמשיך ולהחזיק את היחסים הצבאיים עם ישראל, יחסים אמנם לא רשמיים, אמנם רק על פי מקורות זרים, אבל אלו יחסים שהמלך עבדאללה החזיק אותם וקיים אותם יש מאין. נקווה שבאמת היחסים האלו ימשיכו להחזיק, כי סעודיה וישראל הם בנות ברית, הן צריכות מאוד אחת את השנייה, סעודיה צריכה את
זה לא מאהבה אלא משנאת האחר, או יותר נכון מפחד האחר אולי. אוקיי, שלמה ריזל כתבנו, תמשיך לעקוב ולהתקן, תודה. אנחנו חותמים את הבוקר הזה, תודה ליאל איבר שחר ופיקה, תודה למוטי קופפר שהיה טכנאי, תודה לכם על ההזנה, נשתמע אתכם בעזרת השם גם מחר בתשע בבוקר, עד אז רק חדשות טובות בעזרת השם.